שלום, אנחנו בספר עניה, בכרך הראשון, בעמוד 68, בדברי הרב, בפסקה קע"ב. קודם כל צריך לקרוא בגמרא. בשורה הרביעית, עמוד 68, בשורה הרביעית בגמרא, אמרו לו. אמרו לו, למי? לבן זומא. מי אמר לו? חכמים. אמרו לו, אתה לא קורא נכון את הפסוק. הפסוק בירמיהו שאומר, לא יאמר עוד חי השם אשר אלי בני ישראל מארץ מצרים, איננו מתכוון למה שאתה אומר, כי אתה אומר שתימחק יציאת מצרים לגמרי מן הזיכרון הלאומי. וזה לא נכון. אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה העצמאות המדינית עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. כלומר, המאורע העיקרי שיזכרו יהיה הקמת המדינה, והמאורע המשני יהיה יציאת מצרים. כיוצא בו אתה אומר עכשיו, מניין להם לפרש כך את הפסוק בירמיהו? הרי הפסוק אומר, לא יאמר עוד. אז מי אמר לך, לא יאמר עוד, הכוונה, עיקר ותפל? כיוצא בו אתה אומר, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי מישראל יהיה שמך, ושם אנחנו רואים במפורש, לא שיעקר יעקב מקומו, לישראל יקר ויעקב תפל לו, שהרי אנחנו רואים בהמשך, במפורש, שגם אחרי שנקרא יעקב אבינו בשם ישראל, המשיך להיקרא יעקב. ברור? אז אם כן, גם יציאת מצרים לא תעקר לגמרי, אלא היא תזכר בתור דבר התפל. התפל, משני. כן, הבה נקרא עכשיו את דברי הרב בעמוד קע"ב. סתם, לא, בפסקה. קע"ב. כיוצא בו אתה אומר, לא יקרא עוד שמך יעקב, כי מישראל יהיה שמך, לא שיעקר יעקב מקומו, אלא ישראל יעקר ויעקב תפל לו. האדם הפרטי והעולם הם דומים בהנהגתם לשלמותם. כלומר, בדרך המובילה אל השלמות. יש אדם שמשתלם באופן פרטי, ויש עולם שמשתלם לקראת יהודו. באדם ישנם כוחות טובים ורעים. הרעים, כשהם יוצאים לפעול, אם יהיו מעוקבים שלא יצאו כלל אל הפועל, יהיו הרבה דברים טובים חסרים שצריך להם כוח הכוחות הרעים וחוזקתם וקשיותם. כלומר, אם אתה מונע לגמרי מן הרע לצאת אל הפועל, אתה מחסיר מן העולם כוחות חיים. כן, אותו עיקרון חוזר עליו בספר אורות, בעמוד פ"ד, כשם שאי אפשר לעולם בלא שמרים, ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלי רשעים. למה צריך רשעים? כי הרשעים יש להם כוח, יש להם עוצמה.
כוח מציס.
נותנים חוזק ועוצמה לבינוניים ולצדיקים. אז זה טוב שיש רשעים. מה? אני חושב שמכוון בכלל. מה? רגע, אתה מתכוון לשאול ולהמשיך להשיב על פי מה שאתה רצית להשיב, או לדעת מה אני חושב? אני חושב שזה נאמר על כל העולם כולו. בכל העולם כולו יש כוחות רעים, והכוחות הרעים האלה יש להם מקום, הם גורמים לעולם להתקדם. למשל, יכול להיות שהרבה אנשים הביאו טובה לעולם בגלל שהם רצו כבוד או כסף או תענוגות. אבל בזכות זה שהם רצו כסף או כבוד או תענוגות, אז הם קידמו את המדע וקידמו את הצדק ועשו הרבה דברים טובים. ברור? מה? אסור לעשות רע. חייבים לעשות רק טוב. מה? מה? לא, אתה לא תצליח. אתה מצדך צריך לרצות לעשות רק טוב. אל תדאג, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך. כלומר, אותו רע שצריך לצאת אל הפועל, יימצאו הדרכים כדי שזה יצא אל הפועל. הבנת? מה? כן, בבקשה.
אני מבין הרבה פעמים איך זה בעולם. השאלה פה שהרקוק אומר שזה באדם גם. איך זה באדם?
כן, צריך להתחשב ביצר הרע.
איזה דברים מורכבים באדם בלי הכוחות הרעים?
אני אגיד לך משהו מסוכן, אתה מוכן לשמוע? אל תגלה לאחרים מה שאני אומר, מה שאני עומד להגיד לך. יש בגמרא במסכת בבא מציעא נדמה לי ביטוי כזה, סקווה דשתה רגלה, נכון? אז זה הוכחה שצריך לתת גם מקום ליצירה, נכון? אתה לא הבנת את הביטוי של המילים, את המשמעות של הביטוי. אני חוזר, סקווה דשתה רגלה, הריקבון של כל השנה זה בדרשה של הרב ברגל. הריקבון, הזמן הרקוב ביותר בשנה, אומרת הגמרא, זה כשיוצאים מהדרשה של הרב ברגלה, כן, ברגלה. רגלה זה היה הזמנים שהיו עושים דרשות גדולות, כמו שיש היום דרשת שבת תשובה ודרשת שבת הגדול. אז היה מה שנקרא רגלה או שבתא דרגלה, שאנשים היו מתאספים ושומעים את הדרשות של הרב, ואז היו באים כולם, נשים וילדים והבוגרים, כולם היו באים לשמוע את הדרשה של הרב. יש כאלה שהבינו, יש כאלה שלא הבינו, לא משנה, באו לשמוע. והזמן הרקוב זה בזמן שיצאו מן הדרשה, ובכניסה, בכיכר של יד בית הכנסת מבחוץ, או בית המדרש מבחוץ, נשים וגברים היו נפגשים אחד עם השני. ואז הם באים לידי קלות ראש, וזה הזמן הרקוב של השנה.
למה
אז מה? אני אספר לך סיפור. אני הכרתי רב בחוץ לארץ שהייתה לו קהילה גדולה. יום אחד הוא עשה את זה בפני כל הקהילה, התייח בהם כל מה שלא היה בסדר בקהילה, דרשה נלהבת. בסוף, אחרי שהוא גמר, כולם ניגשו אליו אחד אחד, אמרו לו, איך הכנסת להם? מה? זה רשי, עכשיו לא יודע, הוא לא יחלוק על סבא שלו. איפה? מה? רגע, אז לא גמרתי. אני רוצה להסביר, אז מה זה הסקווה דשתא? אז לכאורה, אם זה כזה רע, אז היה צריך לבטל את הדרשה, או לסדר מראש שאין דרשה אלא אם כן יש מחיצה של בטון עם שברי זכוכית באמצע רחבת הבית כנסת. אז אני שואל, למה לא עשו ככה? כלומר, זה מעניין מאוד מה שאומרת הגמרא. הגמרא אומרת, יש הדרשה של הרב, זה דבר מאוד חשוב, זה מאוד, זה כל כך חשוב שאתה מוכן לקחת על עצמך שאחר כך יהיו הרהורי עבירה וקלות ראש ביציאה מבית הכנסת? לא, כנראה אני רואה שיש פה משהו מאוד עמוק בהדרכה של חז"ל כלפי היצר הרע. אין לגיטימציה לרע, אבל אנחנו יודעים שהוא קיים, ואם אתה תמנע ממנו לחלוטין להופיע, אז הוא יתנקם בך פי כמה וכמה. זה הכוונה. מה? אולי גם צריך אותו. לא, אבל יש דדים רעים, כמו קלות ראש, מראה שזה דבר רע. אני חושב שזה משהו כזה. כן, צריך לתת לו את חלקו. זה הנהגה, אני חושב שאנשים שמנהיגים ציבור צריכים לדעת את זה. צריך לתת חלקו ליצר הרע, כמובן, לא באופן רשמי.
יש הרבה שיקולים טובים היום מהרגע
הזה. יכול להיות, יכול להיות, נכון. ואבל פי כן הגמרא אומרת סקווה דשתא, זאת אומרת שזה ריקבון. כן, מה אתה אומר? יש משהו כזה, רק מה, זה מסוכן מה שאתה אומר. מה? אפשר היה בעולם אידיאלי, כלומר ודאי שעם התיקון השלם באחרית הימים אנחנו מגיעים לזה שהעולם הוא באמת מתוקן וטהור. זאת אומרת שהצדיקים משתמשים בעצמם בכוחות שבדרך כלל הם המונופול של הרשעים, ואז כבר לא צריך רשעים. כן? כלומר, אם הרשעים, אם הצדיקים יהיו מוכנים בעצמם לבנות כביש, לא נצטרך רשעים. זה רעיון של שט, נכון. אבל בינתיים הצדיקים רוצים להיכנס לבית המדרש ולא רוצים לבנות כביש, כי הם אומרים לא צריך כביש כי אפשר להשתמש בחמור, וחמור זה גם טוב. אז בשביל מה להשקיע מיליונים של ביטול וכל כך הרבה ביטול תורה כדי שיהיה אספלט? זה סתם יצרה. אז לא, הם לא רוצים. לצדיקים באמת העולם מספיק, רק עם חמורים בשבילים זה מספיק להם. אז ברוך השם הקדוש ברוך הוא שלח את הרשעים, את עבדיו הרשעים, על מנת שהעולם ייבנה. למה?
הקשיים האלה במרכאות חוצרים המון זמן של ביטול תורה של הלכת ולהצטרף עם החמור בהרים ולבזבז את הזמן עד שיגיעו לשיעור. למה לא לנסוע במשך חצי שעה לשיעור בירושלים מאשר ללכת יומיים שלושה?
א', אני מקבל את המחאה, ב', היא לא לעניין. לא, בגלל שזה בדיוק מה שאני אמרתי, שצריך שיהיו כבישים בעולם. הרי אם לא היה צריך כבישים בעולם, הקדוש ברוך הוא לא היה מבקש מהרשעים לעשות את זה.
למה הכבישים?
אני אגיד לך למה. למה זה היינו הכי מרע? בגלל שהכבישים דורשים אנשים שמוכנים לעשות כסף. כלומר, צריך להשיג את המכרז.
לא, יש מדינה
נכון. ומי יגרום שהדבר הזה יצא לפועל? ועכשיו מי? השאלה ככה, כדי להיות שר בממשלה שמחליט על הדבר הזה, מה הייתי צריך לעשות? קצת מרפקים במפלגה, לדפוק את ההוא, ללכלך עליו בעיתונות, כדי שבסוף יבחרו בי. זה ממש עובד ככה.
זה הדרך
הישרה.
גם בלימוד תורה יש דרך עקומה.
נכון.
לא, גם בכבישים יש דרך ישרה. אני מוכן להגיד את הדוגמה.
שמה? סליחה, אני רוצה לדעת, מה הנגיעה האישית? זה ההוכחה למה שאמרתי. זה ההוכחה למה שאמרתי. זה בדיוק מה שאני... סליחה, אני יכול לענות? זה בדיוק מוכיח מה שאני אמרתי. שצריך שהצדיקים ייקחו בידם את ה, איך לומר, את ה, את המשימות שהרשעים בדרך כלל רוצים בהם, ואז מלא לא נצף יותר רשעים. נכון? אני אמרתי גם את זה. לחץ, לא. זה בדיוק קשור לבעלך. זה קשור לבעלך. בעלך, הוא עושה כבישים מתוך מגמה מוסרית, וזה דבר מאוד יפה, ובזכותו אנחנו יכולים להיפטר מן הצורך שבדרך, שלהשתמש בדרך כלל ברשעים. כלומר, הוא חלק מתיקון העולם. רוב אלה שרוצים לעשות כביש, הם עושים את זה מתוך אינטרס, חוץ מבעלך.
מה?
אינטרס זה לא דבר רע, אבל יש, ברגע שאדם מונע על ידי האינטרס בלבד, אז הוא עשוי גם להגיע לרעה. ואם יהיו לו עקבות מוסריות, אז ייתכן שהוא לא יוציא לפועל את האינטרס שלו. אני מסכים, אבל
עדיין אין רע בעולם.
רגע, את צודקת, גם אני את זה אמרתי. אני רק אומר שרוב בוני הכבישים בעולם, הרי יש בעולם בערך 2.5 מיליארד כבישים, מיעוטם נבנו על ידי אנשים עם כוונה טהורה, ורובם נבנו על ידי אנשים שבעצם רצו לקדם את עצמם בשביל אינטרסים פרטיים, שזה דרכם של רשעים. הכבישים מצוינים.
אז גם המהות שלה, כאילו, זה לא שזה, גם מי שבונה כבישים, הוא לא רע, אולי אינטרסנטים שהשאפתנים הראשונים,
אבל למעשה זה כך. יש הרבה אינטרסים שאפתניים, שפלים, שמעורבים בקדמה הטכנולוגית.
זה הולך לפי הרמב"ם. זה קודם סיכון הגוף, ואחר כך סיכון הנפש. יש מדינה שהיא מדינה שהיא מדינה מאוד רחבה, והיא רוצה לקשר בין כל חלקי העם לכל חלקם.
נכון.
והיא יוזמת מכרזים להפיח כבישים.
נכון.
עכשיו הכל טוב.
מצוין.
ויש אנשים שלמדו הנדסת כבישים ויודעים לעשות את המלאכה, והם מציגים את היכולת שלהם וגם מקבלים תשלום עבור העבודה שהם עושים. למה לא פשוט נבלה בשוק? למה לא פשוט נבלה בשוק? הרי הרמב"ם אומר שאסור להישאר על אחרים.
רוב פושטי הנבלות בשוק הם אנשים גסים.
לא,
תיכנסי למשחטה. ותראי, האם רוב השוחטים הם אנשים אצילים ונעלים, או אנשים גסים? כן, על זה נדבר.
אז רוב מהנדסי הכבישים הם בסדר גמור.
כן?
כן.
אז כנראה שהם לא עושים את הכסף עם זה. הקבלן כנראה הוא זה שעושה את הכסף.
בדיוק, אני חושב שבנושא צריך להפריד בין בעלי מקצוע שהם מטעם המדינה.
אני חושב, כן, אז המהנדס זה בסדר.
גם הקבלן שבונה בית, מה רע בך? כשהוא מקבל, הוא בונה בית, מי שנהנה ממנו, הוא מקבל כסף, אם הוא לא מקבל את כסף.
רגע, סליחה, אני רוצה להבין משהו. האם העולם הכלכלה איננו בנוי על קנאה, שנאה ותחרות?
לא, להפך, יש עכשיו דברים חדשים. בעולם הכלכלה של כלכלה, כמה שאתה יותר ישר,
הגון,
ובא לקראת השני,
הכלכלה פורחת יותר. האם אין זאת עובדה שהכלכלה העולמית לא טובה? יש משבר כלכלי בעולם כולו. יש את מהנדס.
לכבוד לי.
כי
מישהו שנולד בארץ, קוראים לו עולה חדשה,
ולכבוד
זה
טוב. כן, נראה.
הרב
הזמן את הדוגמה
אחרת על הרבנים
שעשו
מלחמה. אז כל אחד יגיד, נו, בכבוד, בכבוד, ככה.
רב זליג מחובת
בעירייה
ראשונה.
מחובת,
זה לא יוצא. כן. יש לזה תחרות, יש צדדים חיוביים, צדדים שליליים. מדי. כן, אבל מצויים יותר הרשעים בבניין העולם הזה והצדיקים בבניין העולם הבא.
זה לא הופך את בניין העולם הזה למשהו שקשור
לרשע. זה במידה מסוימת כן.
לא, הוא אינדיפרנטי. בניין העולם הזה הוא
אינדיפרנטי,
כמו
שהכסף
הוא
אינדיפרנטי,
ואנשים שונים
לפי
רמת מוסריותם עושים שימוש רע
או טוב. כן, עכשיו בואי נדבר סטטיסטית. אני כן רוצה לדבר סטטיסטית. בשורש העניין אני מסכים איתך.
יש גם הרבה רבנים רעים ומושחתים.
לא, יש, לא הרבה. יש, יש הרבה. לא, לא, יש, יש רבנים מושחתים, אבל הרבה, לא. אבל הרוב, 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 הרוב. נכון. נו, הלאה.
בדרך השם אנחנו דיברנו על החומר, וכשאתה מדבר על החומר שהוא נמשך אל הרב, כל הזמן.
זאת אומרת, אם אדם מתעסק כולו בחומריות, הוא יגיע גם אל הרע. הוא עשוי מאוד להגיע אל הרע.
זה נכון שהחומר, אני לא מבין מה זה אינדיפרנטי, אבל...
הכוונה אדיש, אינדיפרנטי?
שהחומר הוא אינדיפרנטי, זאת אומרת שהחומר הוא לא בהכרח רע, החומר הוא לא רע...
אינדיפרנטי פירושו אדיש.
הוא לא בהכרח רע של עצמו, אבל הוא נוטה אל הרע. אז רוב הפעמים החומר מושך את הבן אדם להיות רע. הוא יכול להיות גם כן מה שיוביל אותו מעלה, כי מה שיעזור הוא להתכונן מעלה.
זה הרוח לא מושך.
אני מציע, יש לי הצעה, יש לי הצעה, והיא להתעלם מן הדיון ולחזור אל הטקסט. מה דעתכם? ככה. מה, את לא רוצה שידעו שאת אשת מהנדס?
לא,
אני רוצה שידעו
שאין
קשר
בין להיות
אדם
טוב או רע. זה הכל, לנתק.
טוב, נשקול. טוב. האדם הפרטי והעולם הם דומים בהנהגתם לשלמותם. באדם ישנם כוחות טובים ורעים. הרעים, כשהם יוצאים לפעול, אם יהיו מעוקבים שלא יצאו כלל אל הפועל, יהיו הרבה דברים טובים חסרים שצריך להם כוח, הכוחות הרעים וחזקתם וקשיותם. אמנם אם יצאו בלא שום מונע, כלומר אם הכוחות הרעים יצאו לפועל בלי גבול, יעברו גבול ויביאו את העולם למצב נשחת מאוד. בתורה נרמז כי יצא תחילה עשיו, שהוא הנושא של הכוחות הגסים. אמנם יעקב לא מנע יציאתו. יעקב היה יכול להגיד, אתה לא יוצא. מה? הוא היה יכול היה להגיד לו, אתה לא יוצא בכלל. מה זה ניסח, אתה יודע? אבל ידו אוחזת בעקב עשיו, שלא ילך כרצונו בלא גבול. אמנם, אבל בכל זאת הוא נותן לו לצאת. מחזיק אותו קצר, בדיוק. ידו אוחזת בעקב עשיו. אתה לא תשתולה. אני תופס בעקב, בעקב אכילס שלו. אמנם, כאשר הכוחות הרעים יצאו אל הפועל, אין די במה שהכוחות הטובים לא יניחו אותם לעבור גבול, כי מה העיקר הוא שצריך שיסורו למשמעת הטוב, ויהיה הטוב השר והשליט עליהם. אז תצא ההשתלמות בכל הדרה, ועל זה יורה שם ישראל שבא אחר כך, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים. זאת אומרת, ישראל זה יותר מאשר יעקב שאוכל בעקבסיו, אלא זה מי שממש שולט בכוחות הרעים ומשעבד אותם אל הטוב. זאת אומרת, יש לאדם נטיות רעות, אנחנו נשתמש בנטיות הרעות האלה אך ורק לתכלית טובה. כלומר, ידו אוחזת בכבשיו, הוא יעשה קצת עבירות, אבל לא יותר מדי. אבל ישראל, אז עשיו בכלל לא יכול לעשות עבירות, הוא רודה בו יעקב. מה ואז? למה? זה כוחות רעים, רק לא רשעים. מה? כוחות רעים זה בסדר, כוחות רשעים זה לא בסדר. כן, לכן ברשע נאמר קט שיניו, תורידו את השין, נשאר הרע. רע זאת הנטייה של אהבת העולם הזה, זה מה שמאפשר לנו להקות שורשים בעולם הזה. זה היצרים, היצרים זה טוב. לכן, מי אמר שהמילה רע זה רע? מתי זה רע? הכוחות הרעים, כשהם הופכים להיות המדריך של החיים, אז הוא רשע. השין מורה על כך שהוא אימץ את הרע בתור מדריך החיים שלו. זה הכוונה רשע. בסדר? כן. זה היה שם שרו של עשיו. שרו של עשיו זה היה שם. נכון? נכון? ולכן כתוב לעתיד לבוא, ונשגב השם לבדו. לבדו בלי? בלי אלוהים. רק השם בלי אלוהים. בינתיים השם הוא האלוהים. לעתיד לבוא, השם בלי אלוהים. כן? ועל זה יורש עם ישראל שבא אחר כך, כי שריתה עם אלוהים עם אנשים. על כן גם להיות הטוב עסוק בסידור הכוחות הרעים, צריך הוא מכל מקום לשום מתג ורסן שלא יפרצו גבול להתחזק יותר מדי במציאותם. כי אם יהיו חזקים יותר מדי, לא יסורו למשמעתו. על כן יעקב תפל לישראל. זאת אומרת, יש עדיין מקום לכוח הזה שאוחז בכבשיו. גם בכלל העולם לא היה אפשר שכלול העולם, לא היה אפשר שכלול העולם בשום אופן לבוא, כי אם בהתחזק גם כן הכוחות החומריים ואפילו הפחותים שבהם, ובאו על ידי אנשים שלא השכילו לאחוז בטוב ולשאוף לשלמות האמיתית, כוחם של ישראל שהודיעו דעת השם מודרחב, שם צדקה ומשפט וחסד בעולם, שם רסן שלא יוסיף הרע להגדיל עקב יותר מדי ולשלול לגמרי את רוח הנדיבה של האדם. כלומר, יש עקבות מוסריות גם אצל עמים רשעים, יש איזה עקבות מוסריות, יש איזה ערכים שמרגישים משועבדים להם, זה כאילו ידו של יעקב שאוחזת בעקב עשיו. אבל אמנם כל זמן שישראל בגולה פועלת פעולתו זאת בהיעלם ומועלת על כל פנים להשביח שעון גלי רעת הירוס המוסר וחוזק הרשע, אבל כשירים השם קרן עמו, זה עכשיו, אז יהיו גם המסדרים את הכוחות החומרים הנתונים לכל עמי הארץ, איך יפעלו כל אחד לתכלית למען הטוב והצדק. זה נקרא ישראל. כלומר, יבוא יום שאנחנו נקים פה מרכזי הדרכה לעמים, נקים פה ישיבות מיוחדות לאומות העולם.
זה השלב של יעקב, זה השלב של המאבק.
זה, יעקב זה השלב של הגלות. בזמן הגלות אנחנו נקרא... אבל איזה סוג מאבק? מאבק סמוי כזה שנעשה על ידי אחיזה בעקב של עשיו. אוקיי?
יש פה תקופה שהיא חסרה. יש את המצב שבו אנחנו מובילים את הדברים האלה לכם יותר.
זה ישראל, כן.
זה ישראל. יש את יעקב שהוא מצב שאנחנו עדיין לא נלחמים, אבל אנחנו איכשהו מנסים להרגיע אותם.
נכון.
ומה בבעיה
קצת קוראים
לזה?
ישראלות. כן.
אנחנו עדיין לא נמצאים במצב של
ישראל. ישראל המושלם עוד לא. כן. על כן ילכו עמים רבים אל הר השם ולבית אלוהי יעקב. למור יורנו מדרכיו ונלחם ברכותיו. ומכל מקום, גם אז, לעת השלמות הכללית, שיהיה העיקר הסידור השלם, צריך יהיה להניק סדר גם כן, כדי שלא יתרומם הרע החומרי המביא לפריאת מוסר ולשבור מוטות הצדק, כי אומרם זל, כי הנער בן 100 שנה ימות והחוטא בן 100 שנה יקולל, באומות העולם כתיב. ובישראל נאמר, בילה המוות לנצח ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים. זאת אומרת, עדיין יהיה צורך בכוח שרודה בעמים, וזה מה שנאמר, יקבי אומות העולם, כי הנער בן 100 שנה ימות והחוטא בן 100 שנה יקולל. שאף על פי שיאריכו ימים הרבה, אבל לא יימנעו מן העונש. מה? לא, קופה עין א' למדנו בשבוע שעבר. נדמה לי שאפילו אז יצאת. נכון? ולא היית אז גם השיעור באורות. חבל. כן. נכון. זה מה שחזרים את יעקב, זה יעקב כדי לרדות בכוחות הרעים. אתה חושב שרק זה יעשו? לא רק. גם ישמעו לנו בבחינת ישראל, וגם יעשו שטויות בבחינת עשיו שצריך את העקב של יעקב. מה? לא, אבל לא הכל. זאת אומרת, אתה לא תצליח להשליט את הסדר ישראל לגמרי על כל האנושות. עדיין יהיה צורך ביעקב. זה מה שאומר. כן, כן. נכון. נכון. לכן השתמש ברע לטוב. יש סכנה כזאת, האנשים הטובים יש להם סכנה של שנאת העולם הזה, לכן הם צריכים ללמוד מן הרשעים לאהוב את העולם הזה. חס וחלילה. כן, הוא לא מדבר אם זה ניסי או לא. לא, זה לא מהלך ניסי. אתה אומר את זה בסיבה פשוטה, כי אתה יהודי ולכן קשה לך להאמין בכוחותיך. אבל אומות העולם יודעים מי אתה, ולכן הם מאמינים בך. כתוב, והחזיקו 10 אנשים בכנף איש יהודי למור, נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. הם מאמינים בזה. תראה, אני לא יודע, פעם אחת אני הלכתי, סיפרתי לכם את זה. הלכתי ליד המשביר בירושלים, חנות המשביר, יש שם רחבה. זה היה בחורף, אז הייתי עם מעיל. פתאום אני רואה שמישהו תופס לי את המעיל ומכניס אותי בכוח. רגע, רגע, זה על בי, אז לא משנה. כן, פתאום אני רואה שמישהו תופס אותי בכוח ומכניס אותי, תופס לי את המעיל, מכניס אותי לתוך רחבת ריקודים ורוקד איתי. פתאום אני רואה שאני לא היחיד, אלא אני נמשכתי בעצם על ידי יפנים שתפסו כל ישראלי שמצאו והכניסו אותו לתוך הריקוד. היו מקטה מקויה. כן? אז זה קרה, והחזיקו 10 אנשים בכנף איש יהודי למור, לחיים מכם, שמענו אלוהים מכם. זה התקיים. ביפן הם 45,000. וגם, אני רוצה לציין גם שהנשים היפניות תפסו ישראליות, כלומר הם עשו הפרדה בריקודים, וזרקו ניירות צבעוניים על כל הרחבה, ואחר כך עשו איזו הצגה לכבוד הישראלים, ואחרי זה לקחו מטאטאים וניקו את כל הרחבה. כן, עכשיו אתה אומר הם מעטים. זה נכון שהם מעטים, אבל זה לא משנה. זה, עצם זה שזה קיים, זה מראה לך שזה אפשרי. זה כמו אחד שאמר, אמר, עתידה אישה שתלד בכל יום, צחק יראה, אין כל חדש תחת השמש, יראה לו תרנגולת. זאת אומרת, היסודות של מה שהייתי להיות כבר קיימים עכשיו. תרנגולת יולדת בכל יום, לא? יש כאלה. שלנו. נכון. טוב, אני לא ראיתי בני אדם שמטילים ביצה, אבל... בסדר, זה מה שהיסוד קיים, זה מה שזה אומר. כן. פועים. נמשיך, לא? בגמרא, בסוף השורה השישית, וכן הוא אומר, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות, זו מדינת ישראל, וקדמוניות, אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. הנני עושה חדשה, אתה תצמח, תנה רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. כלומר, מלחמת גוג ומגוג עולה בערכה על יציאת מצרים והקמת המדינה גם יחד. משהו עוד יותר גדול. מה? כן, המלחמה הזאת תשאיר בנו כזה חותם שהוא ימחוק מן הזיכרון גם את הערך של מדינת ישראל ושל יציאת מצרים. כן, שהוא נוכל לקבל ביטול שבות מלכויות. כן. מה? כן, מה אתה אומר? סליחה. כן, שבות מלכויות, זה הקמת המדינה. כלומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שבות מלכויות בלבד. כנראה שכשם, כשזה משנה את שהקמת המדינה שינתה את הזהות שלנו מיעקב לישראל, אז גוג ומגוג משנה את הזהות שלנו מישראל לישורון. ישורון. כן? מה ההבדל בין יעקב לישראל לישורון? יעקב עסוק במדרגתו הפרטית, הוא איש דת, והדת נותנת פתרון לבעיות של הפרט. תקיים מצוות, תקבל עולם הבא. זה פרט. ישראל זה דן בכלל, האומה. כן? אז זה הזהות הישראלית. כן? לא רוצה הגדרה דתית, רוצה הגדרה מדינית. יש לי ארץ ושפה, זה לאום, זה הגדרה לאומית, תעודת זהות. שם לא כתוב יעקב, כתוב שם ישראל, נכון? מה? יהודי כבר לא כתוב אפילו. יהודי זה השם העתיק של יעקב, כן? אבל עכשיו כתוב, כן? אזרחות ישראלית. אז עברת מיעקב לישראל. נכון. אגב, יש למשל במדינת ישראל, אמרתי את זה כבר, יש מוזיאון הנקרא בית התפוצות, מכירים? זאת אומרת, ישראל עשה מוזיאון ליעקב. תראה מה זה, זה מוזיאון לגלות. אם אני עושה מוזיאון למשהו, זה סימן א', שאני מניח שזה כבר נגמר, ב', שיש לי מה לשאוב משם. בסדר? ומה עם ישורון? קל אנושי. כן, הרי מה התוצאה של מלחמת גוג ומגוג? מה כתוב בספר יחזקאל? כמעט. והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. ובספר זכריה, מה נאמר על מלחמת גוג ומגוג? והיה השם למלך על כל הארץ והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, הזהות הישראלית כבר נידונת ביחס להשפעתה האוניברסלית על כל העולם כולו. מה? לא, אין כאלה. אין כאלה ישורון. רוכב שמיים בעזרך. אמרו חז"ל, אין כאל ומי כאל ישורון. זה דרשה של חז"ל. מיכאל, כן. לכן, מיכאל יכול אז לבנות כביש לאורך העולם כולו. כן. כן, משהו כזה. השאלה, איך עוברים מהאחד לשני? כל פעם עוברים משבר. כלומר, בין הזהות יעקב לזהות ישראל יש משבר. מה המשבר? החילונות, נכון? נכון? החילונות, כלומר, ברגע שהופיעה הגדרה מחודשת של הזהות היהודית על פי הלאום, אז מי שירגיש את זה, ירגיש שהוא כבר לא מחויב להגדרה על פי הדת. לכן הייתה חילונות בין יעקב לבין ישראל. בסדר? מה? אז צריך להיות מכן משבר אחר בין יעקב, בין ישראל לבין ישורון. הוא נפצע, הוא נצלע. כתוב ותנצל נפשי, כן? ותנצל נפשי, משמע שהיה פה מאבק רוחני. כתוב שבא אליו השר של עשיו, בא כיצר הרע, כן? ויצר הרע נראה לו כגוי או נראה לו כתלמיד חכם, מחלוקת. שמעתי במסדר של הרבה שלג, מה זה יצר הרע שדומה לגוי? אומר לו, אל תלמד תורה. יצר הרע שדומה לתלמיד חכם, אומר לו, תלמד את זה, אל תלמד את זה. אל תלמד הכל. אבל אני חושב שגם כן, גם אצל יעקב היה איזה מין משבר כזה. כלומר, הוא צריך להחליט לא להיות יותר יהודי של הגלות. יש, נגיד, הוא היה צריך להפסיק לפחד מלהרוג. מבחינתו, זה כאילו להפוך לרוצח. כן. ראיתי פניך כי ראיתי פניך. כן.
המשבר שעוברים שלב אחד לשלב שני זה שלילה טוטלית של השלב הראשון.
תלוי, זה מחלוקת בין זומת החכמים, זה שלילה טוטלית או לא.
כאילו, אני מדבר, סוג הפתיעה שהרב מדבר, שיעקב יכול להגיד שהוא צריך עכשיו גם להיות סוגה להרוג, והוא אומר, לא, אני צריך לנו לא חוצח.
משהו כזה. ואז הוא אומר, כן. נכון, משהו כזה.
אז במעבר לדוגמתות יהיה
כאילו הפגיעה יש אנטי-לאומים. הייאוש מהציונות. פוסט-ציונות. שמעת על המושג הזה? כן, כבר לא צריך שום דבר. תן להם, רק שנשב בשקט. נקים להם מדינה ואני אשלח את הבן שלי לניו יורק. זה פחות או יותר העמדה. כן. אגב, שני המשברים האלה, המשבר בין יעקב לישראל והמשבר בין ישראל לישורון, אצל חז"ל יש להם שמות. המשבר שבין יעקב לישראל נקרא בשם חוצפה דעקבות משיחה, והמשבר בין ישראל לישורון נקרא הריגת משיח בן יוסף. הריגת משיח בן יוסף. כן, כי המשיח בן יוסף הוא הכוח הלאומי, אז אם הוא נשבר, אז יש איזה שבירה ב... אני לא יודע, מי אמר שמה שבן זומא אומר זה המציאות? ההפך.
בן זומא אומר הרוב יעשו ככה.
אני לא יודע.
הדתים צריכים לעשות ככה.
מה, לפי בן זומא?
בן זומא אומר שלא יזכירו, זה מה שקורה בעצם.
לא יזכירו בכלל? לא יודע. תפל, תפל, יעקב תפל. המציאות היא דווקא כמו חכמים. אפילו אצל אנשים אנטי דתיים מובהקים, יש יסודות יעקביים שנשארו. מה, תומי לפיד לא עושה סדר עולל פסח? עושה. הוא לא מדבר עברית? מדבר. מה זה? נאמר, לפחות הריגת משיח בן יוסף, זה אנחנו עוברים את זה טוב טוב. זה, כן. לכן יש גם שיר פופולרי כזה, אני עוד חי. אני עוד חי. זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני. אז מה השאלה? אנחנו לא רוצים שהוא ימות. לא, השאלה עד כמה הוא צריך למות. הוא יכול למות הרבה, יכול למות מעט. זאת אומרת, גם יעקב אבינו חשב שיוסף מת, בסוף התברר שהוא חי. אבל במשך 22 שנה הוא היה מת בשביל יעקב. כן, השאלה עד כמה הוא צריך להיות מת. מת הרבה, מת מעט, שליש, מחצה, רביעה. כן. מאה שנה לפני קום המדינה נולדה החילוניות. כאשר החילוניות אז דווקא לא הייתה בדיוק מה שהיא אמורה להיות. אבל זה כבר נולד. זה שעכשיו כבר יש לנו את הפוסט-ציונים, זה לא מה שגובר מגובר יגיע, זה אומר שעוד מאה שנה אנחנו כבר קרובים לגובר. מה שאתה אומר שהחילוניות נולדה מאה שנה לפני הקמת המדינה, זה לא לגמרי מדויק. מה? זה לא לגמרי מדויק. זה לא לגמרי מדויק, ואני אסביר לך למה. אף על פי שפרופסור ירמיהו יובל כבר כתב ספר על שפינוזה וקרא לו החילוני הראשון, כן, וזה אם כן לפני כבר כמה מאות שנים, אבל התודעה הדומיננטית אצל היהודים הייתה תודעה דתית עד אמצע המאה ה-19, נכון? עד אמצע המאה ה-19, ועדיין זה היה בהיקפים קטנים לעומת רוב עם ישראל, שב-90% היה דתי. מתי זה השתנה? שים לב טוב טוב. זה השתנה ב-20 שנה שלפני סוף המאה ה-19, 15 שנה שלפני סוף המאה ה-19, פתאום, תוך תקופה של 15-20 שנה, קרתה מהפכה בעם היהודי כולו, ורובו של העם היהודי, תוך תקופה קצרה, הפך להיות חילוני. וזה היה בדיוק בזמן של ההתעוררות הלאומית. אני זוכר גם למה. החילונים שהקימו את התנועה הציונית היו דור שני להשכלה. הדור הראשון התבולל. הדור הראשון התבולל, והדור השני רצה להישאר יהודי בלי להיות דתי. מבחינתם הציונות הייתה המפלט, אפשרות להיות יהודי עם תודה יהודית בלי להיות דתי. אז כך שפה נפגשו שני סוגי אנשים, כן? החילונים שהחליטו להיות ציוניים, מבחינתם זאת הייתה חזרה בתשובה, הייתה חזרה בתשובה אל עם ישראל. עבור החרדים הציונות הייתה יציאה מן הנורמה, אז זה היה דווקא הפקרות, פריקת עול. לכן נפגשו בשדה של הציונות שני ציבורים שלא הבינו אחד את השני. הייתי? זאת אומרת, עכשיו, למה אני אומר את כל זה? לומר שהחילונות היא בעצם הייתה ראשית האפשרות להופעת הזהות הלאומית החדשה. כי מאחר והעולם הדתי רבני לא התרומם לרמה הזאת של חידוש הזהות הלאומית, אז הקדוש ברוך הוא שלח את עבדיו החילונים לעשות את זה. מובן? הציונות לא הוקמה על ידי הדתיים. תגיד לי, מי עשה את חיבת ציון? מי היה הוועד הפועל של חיבת ציון? לא, היו שם שלושה אנשים, היה פינסקר, ליליאן בלום והנציב מוולוז'ין. זה היה הוועד הפועל של חיבת ציון. כלומר שני חילונים ודתי אחד. מה אתה אומר? הרב קלישר והרב אלקלעי והרב גוטמחר היו לפני, וגם הגרא היה לפני. נו, וכמה זה הצליח? זה התחלה. וכמה זה המשיך? המשיך לא כל כך. זאת אומרת, אלמלא הברון רוטשילד שהציל את המושבות, אז הכל היה מתמוטט. מה שאין כן כשבאה הציונות החילונית והתיישבה בארץ, זה עבד איכשהו.
אלמלא הסיוע האמריקאי לפני ששת הימים, גם הכל היה מתמוטט.
מתי הוקם הקיבוץ הדתי הראשון? ב-1937. אין הנציב. עושה טירת צבי. טירת צבי.
אבל המושבות שעסקו בחקלאות עוד כמה הרבה לפני. ומה שקורה שבתקופה של העלייה, של
העלייה, של העלייה
השנייה, 20% מאלה שעלו בתקופה הזאת, רק היו אנשי העלייה השנייה.
כל
השאר היו
המשך של העלייה הדוסית, הראשונה. נכון. כלומר, אתה אומר שקצת שכתובים של ההיסטוריה. קצת שכתבו, אתה אומר.
הרבה
שכתבו. זה נכון. כן. אגב, מי הקים את השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות? רגע, אתם אמרתם פה שתי תשובות ששתיהן לא נכונות. אמרתם הרב יואל משה סלומון תלמידי הגר"א וכו', נכון? זה מה שמלמדים בדרך כלל בבית ספר, כן? אבל זה פשוט לא נכון, כן? ואתם אמרתם גם מונטפיורי, זה נכון, מונטפיורי הקים מיוזמה, בתור יוזמה חיצונית, כן? מחנה ישראל, פתאום נזכרים.
אחרי
משכנות שעננים, משכנות שעננים זה הוקם על ידי גורם חיצוני, אבל אני אומר גורם פנימי שיצא מהחומות והקים שכונה, זה היה מחנה ישראל. ואת זה העלימו במשך עשרות שנים במערכת החינוך. רבי דוד בן שמעון, שהיה יהודי מהעדה המערבית, מרוקאי. מה? זה, כן, עדת המוגרבים, מה שנקרא, המערבים. הוא הקים את שכונת מחנה ישראל. הוא כתב ספר שער החצר. הוא כתב ספר שער החצר עם תרי"ג פרקים על ארץ ישראל. נו. לא משנה, המינוח, לא משנה המינוח. כן. כן. טוב. כן. נכון, לא יודע, יהודים דתיים. בגלל שאנחנו רואים שהעוצמה הגדולה בסופו של דבר שהפכה להקמת כוח צבאי ופוליטי וכלכלי וכו', זה אנשים חילונים שעשו את זה, עובדה. מה אני חושב? תשתית, כן, אבל להקפיץ את זה למדרגה מדינית היה צריך אדם עם ראש מדיני, ועובדה שזה היה הרצל. מה אפשר לעשות? הרצל היה יהודי חילוני, רחוק מכל יהדות, שלא מל את בנו אפילו. כן? אבל מה? הוא חי במקום שבו ענייני מדעי המדינה היו מרכז התודעה. לכן הוא יכול היה להקים מדינה. טוב, כן. כי הגלות הייתה ארוכה, מה אני יכול לעשות?
לא, אבל למה אני שבבת אחת יש אחת ושתי
התפורות? ישראל וישרון? יש מושג בפיזיקה, כלומר זה תאוצה. שנאמר, היום קצר והמלאכה מרובה. הוא בא לבית דוחק. איפה היינו? כן. נכון. מי יודע? לא יודע. טוב, אני רואה שאנחנו לא נספיק את עיניי היום. אנחנו עוברים עכשיו לספר דרך השם.